الليل صغير أصخش عشوي أوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי חפי בסיוון תש"פ, מסכת שבת, דף קוף ג'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה לכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. הנה סדר שעתנו היפה בעזרת השם ובישועתו. יד לאחר תפילת בית המדרש נפתח עם מצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות, לאחר מכן, פרק השינון, הסיכום והחזרה. אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול דרך מתן תשובות לשאלות ששאלנו בסיום השיעור, נגיע לעיקר בתורף העניין ונלמד בסייעתא דשמיא. את דפינו היומי, הדף 103 במסכת שבת, ונחתום עם שונה הלכות ועם משנה יומית. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר אל תמא טהור, ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר. ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים בסייעתא דשמיא כהרגלנו הטוב מדי בוקר, מאז פרשת יתרו עשרת הדיברות, עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. היום הזה, מצווה צדי ב', שלא לבשל בשר בחלב, משורשי מצווה זו לפי הדומה שהוא כעניין מה שכתבנו במצוות מחשפה, מצווה סמך ב', כי יש בעולם דברים שנאסר לנו תערובתן בסיבת העניין שאמרנו שם, ואפשר שתערוב את הבשר עם החלב במעשה הבישול יהיה סיבת איסורו מן היסוד ההוא. וקצת ראיה לזה לפי שבא איסור לנו במעשה התערובת, אף על פי שלא נוכלנו שנראה בזה שאין איסורו מחמת נזק אכילתו כלל. רק שלא נעשה פעולת אותה התערובת ולהרחקת אותו עניין שאמרנו. והזהירנו גם כן במקום אחר שאם אולי נעשה התערובת לבל לוכלהו ולא נהנה בו להרחיק העניין ואפילו החלום מבלי שנהנה ממנו כלל לוקה. מה שאין כן בשאר כל איסורי המאכלות, כל זה מורה שיסוד טעמו הוא מחמת התערובת, הוא כעניין שאמרנו בכישוף. זה נאמר מתוך הדחק, ועדיין אנו צריכים למודעי המקובל. והרמב״ם, זיכרונו לברכה, כתב בעניין טעם אחר. במורה נבוכים אמר, כי יש עובדי עבודה זרה יעבדוה במעשה תערובת בשר עם חלב, ולכן הרחיקה התורה אותה התערובת, וכל זה איננו שווה לי. מצוות לא תעשה שלא לבשל בשר בחלב, שנאמר לא תבשל גדי בחלב עמו. המבשל בשר בחלב כזית משתיין לוקה אף על פי שלא אכל ואסור בענה וטעון קבורה ואפרו אסור בענה ודווקא בשר בהמה תאורה בחלב בהמה תאורה אפילו נבילה עם חלב מבהמה תאורה לוקין על בישולו אבל בשר בהמה תאורה בחלב תמאה או בשר תמאה בחלב תאורה או בשר חיה ואוף התאורים בחלב מותר בבישול ובענה ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. זוהי המצווה 92 מתוך התרי"ג מצוות מן התורה שבכתב על פי ספר החינוך, וכעת בסייעתא דשמיא על פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, בדף קוף ב' במסכת שבת. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות, והפעם נשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, הזורק חפץ, ואחר שיצא מידו נזכר ששבת, מה דינו ומדוע, והתשובה, פטור, מפני שחייבי חטאות מתחייבים רק שתחילתן וסופן בשגגה. שאלה שנייה, הוציא בית עמוד בשוגג, ולאחר מכן בית עמוד במיזיד, ואחר כך בית עמוד בשוגג. האם מצטרפים לארבע עמוד בשוגג והתשובה? לרב הפטור, לרב החייב. שאלה שלישית, מדוע זרק ונחה בפי כלב חייב, ואילו זרק וכלתה כלב, פטור, התשובה, כשנחה בפי כלב מתכוון שתנוח שם, ואילו בכלתה כלב אינו מתכוון. שאלה רביעית, מה הוא מכה בפטיש? לרשי מפוצץ הסל לאחר שחצבו, ולתוספות מקוש אחרון שמכה על הכלי בשעת המלאכה. שאלה חמישית, מהו שיעור בונה ולמה ראוי דבר זה למסקנה והתשובה? שיעורו בכל שיעור וראוי לבעל הבית שיש לו נקב בבירתו וסותמו. שאלה האחרונה על דף קוף ב', משום מה חייב המסתת, לרב משום בונה ולשמואל משום מכה בפטיש. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה. הודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף קוף ב', במסכת שבת. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע חפהי בסיוון תשפ"א, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף קוף ג' במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף ב' עמוד ב' 19 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים ומן המילה והמסתת. מכאן, בסייעת הדשמיא הענקית, מתחילים אנו כעת ללמוד את תלמוד תורתנו, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, שהיא מגנה ומצלה, ונצליח. במשנה בעמוד הזה שפתחה את הפרק ה-12 במסכת שבת, פרק ששמו הבונה, דנה המשנה במלאכות הבונה והמכה בפטיש. אמרה המשנה, מלאכת הבונה שהוזכרה במשנה לאיל, בדף ה-ג עמוד א' במניין למתת אבות המלאכות, כמה יבנה ויהיה חייב, משיבה המשנה, הבונה כלשהו אפילו בנה בנייה מועטת ביותר, וכן המסתת מרבע ומתקן את האבן, אם עשה את זה בשיעור מועט כלשהו, חייב. אומרת הגמרא שנינו במשנה, והמסתת כלשהו חייב. מבררת הגמרא משום איזה תולדה מן האבות חייב המסתת את האבן. מבררת הגמרא המסתת את האבן משום מה היא מחייב, משום איזה תולדה מן האבות הוא חייב, והנפקמינה להלכה היא משום איזה מלאכה יש להתרות בו. ורבינו חננאל כתב שהנפקמינה היא באדם ששגג בשני המעשים, כגון שבנה בניין וגם סיטט את האבן. אם חייב רק חטאת אחת משום בונה מאחר, שהעושה אב את תולדתו בעלם אחד אינו חייב אלא אחת, לדעת רבנן להיל בדף צדיבה ועמוד ב', או שחייב שתי חטאות, אחת משום בונה ואחת משום מכה בפטיש. אומרת הגמרא, רב אמר, חייב משום תולדת מלאכת בונה, כי סיטוט אבנים הוא צורך הבניין. וכל מלאכה שהיא לצורך הבניין, הרי היא בכלל מלאכת בונה, אף על פי שהאבן שמסתת עדיין אינה מחוברת לבניין. ושמואל אמר, משום תולדת מלאכת מכה בפטיש, כי הסיטוט הוא גמר מלאכת האבן, וכל גמר מלאכה בשבת הוא תולדה של מכה בפטיש. וגם במקומות שהסיטוט נעשה על ידי עשיית חריצים, בעשיית חריץ אחד חייב משום מכה בפטיש, כיוון שבאותו מקום שעשה את החריץ לא יחרוץ עוד. ויהיה הגמרא אופנים נוספים שבהם נחלקו רב ושמואל אם חייבים עליהם משום בונה או משום מכה בפטיש. העושה נקב בלול, בית קטן עשוי מעץ של תרנגולים כדי שיצא ריח הצועה ולא יזיק להם, רב אמר שחייב על עשיית הנקב משום תולדת מלאכת בונה, כי כן דרך הבניינים שעושים בהם חלונות לאוויר. ושמואל אמר שאין פעולה זו בכלל מלאכת בונה, אלא חיוב הוא משום תולדת מכה בפטיש, לפי שהנקב הוא גמר מלאכת הלול. ועוד נחלקו עיל שופטה, תחב, יתד קטן בקופינה דמערה בחור הברזל שבו נתונה הקט של המעדר כדי להדקה בו שלא תיצא. רב אמר שחייב על תחיבת היתד משום תולדת בונה, כי בכך בנה את המעדר. ואף שמעדר הוא כלי ומבואר במסכת ביצה בדף חב ב' שלהלכה אין בניין בכלים, יש לומר שרב סובר שיש בניין בכלים. ושמואל אמר שחייב משום תולדת מכה בפטיש, לפי שבתחיבת היתד גמר את עשיית המעדר. אבל משום תולדת בונה אינו חייב, כי מעשה מועט כזה אינו נחשב למלאכת בניין. ואילו רב סבר שגם פעולה זו נחשבת למעשה בניין. ואירת הגמרא מדוע הוא צריכה להשמיענו שרב ושמואל נחלקו בכל האופנים הללו. וצריך, צריך להביא את המחלוקת של רב ושמואל בשלושת האופנים הללו. מדוע? די השמינן כמה הייתה, אם הייתה משמיעה לנו הגמרא רק את האופן הראשון, דהיינו את המסתת, היינו אומרים, רק בהאי כאמר רב, רק בזה אמר רב שחייב מצד תולדת בונה משום דרך בניין בכך, שבתחילה מסתתים את האבנים ואחר כך קובעים אותם בבניין. אבל עושה נקב בלול של תרנגולים דה אין דרך בניין בכך, שהרי אין דרך לעשות נקבים בכותלי הבניין. הימא נאמר שמודל לשמואל, שהוא מודל לשמואל שאין זה בכלל מלאכת בונה. לפיכך אמרה הגמרא שגם בזה סובר רב, שחייב משום תולדת בונה. והיא השמינן באב, אם הייתה משמיעה לנו הגמרא את מחלוקתם בעשיית נקב בלול, ולא במכניס שופטה בקופינה דמרה, במכניס יתד לחזק את אחיזת הברזל בידית, במעדר, היינו אומרים שדווקא בהה, במעושה נקב בלול, כאמר רב שחייב מצד תולדת בונה, משום דדמי לבניין, שכן עשיית הנקב דומה למלאכות הנעשות בבניית הבתים, דאביד אל האווירה. כיוון שעושה את הנקב בשביל כניסת האוויר, ואף בבניית הבתים עושים חלונות לכניסת האוויר. אבל במכניס שופטה, מכניס יתד בקופינה דמרה, בחור של המעדר, דאין דרך בניין בכך, ואף אין פעולה זאת דומה לעבודות שעושים בבניין. הימה, היינו אומרים שמודל לשמואל, רב מודל לשמואל שאינו חייב על כך משום בונה, אלא משום מכה בפטיש. לפיכך אמרה הגמרא שגם בזה סובר רב שחייב משום תולדת בונה. ויהיה השמואלן באב, אם הייתה הגמרא משמיעה לנו את מחלוקתם רק במכניס שופטה בקופינה דמרה, היינו אומרים שרק בה, רק באופן הזה, כאמר שמואל שאינו חייב משום תולדת בונה, מפני שאין תחיבת היתד דומה למלאכת בניין. אבל באנך תארתי, בשני האופנים האחרים, במסתת ובעושה נקב בלול, הדומים יותר למלאכות הנעשות בבניין, אימה היינו אומרים שמודל לרב, שמודל לרב שחייב עליהם מצד מלאכת בונה. לפיכך אמרה הגמרא שגם בהם סבר שמואל שחייב משום מכה בפטיש ולא משום בונה. מסיימת הגמרא, צריכה לפיכך נצרכות שלושת הדוגמאות להשמיענו שבכולם לדעת רב חייב משום בונה ולדעת שמואל חייב משום מכה בפטיש. מביאה הגמרא דעה נוספת הסוברת כשמואל בדין מסתת, באי מן האישה על רב נתן בראש היה מרב יוחנן. מסתת משום מי מחייב, משום איזה מלאכה מתחייב, אך ולי בידי רמז לו רב יוחנן בידו שחייב משום מכה בפטיש, דהיינו כדברי שמואל. הוא רמז לו על ידי הקאה באגרופו על ידו השנייה כמכה בפטיש. הקשה לו רב נתן וענן תנן, הרי שנינו במשנתנו המסתת והמכה בפטיש, ולדבריך שחיובה מחמת אותה מלאכה, אחר שנאמר המסתת חייב בשיעור מועט, אין צורך לומר שהמכה בפטיש חייב בשיעור מועט. תרץ לו רב יוחנן האימה אמור ושני במשנה המסתת המכה בפטיש. כלשהו חייב, כלומר, המסתת שהוא חייב בשיעור מכה בפטיש, שיעורו בכלשהו. והטעם שהמשנה פרשה תולדה של איזה אב הוא המסתת, מה שלא פרשה בתולדות אחרות, משום שבו יש מקום לטעות ולומר שחייב משום בונה. מקשה הגמרא על שמואל מדברי המשנה, תשמע, בו הוא שמע מה ששנינו במשנתנו. הקודח חור בכותל על מנת לתקוע בו יתד, קודח משמעותו עשיית חור על מנת למלותו בעץ או באבן, כגון עושה חור על מנת לתקוע בו יתד, ונוקב משמעותו עשיית חור על מנת להשאירו כמות שהוא מבלי לסתמו. אפילו עשה חור כלשהו חייב. מקשה הגמרא ביש, למה דין זה מובן לדעת רב הסובר ליל דף קוף בית עמוד בית, שעשיית נקב בלול תרנגולים נחשבת למלאכת בונה. לפיכך גם הקודח נקב בכותל, אף על פי שדעתו לסותמו ביתד, הרי הוא בכלל מלאכת בונה. ואף על פי שאין זה דומה לעושה נקב בלול תרנגולים, כי שם התכלית של הנקב להכניס אוויר ולהוציא את ההבל, מה שאין כן בקודח על מנת לסתום ביתד, שלא עשה פתח יעשוי להכניס ולהוציא. מכל מקום הועיל ולדעת רב חייבים גם על בניין כלשהו, משום בונה. לכן גם קודח על מנת לסתום חייב מטעם בניין כלשהו. כך תוספות בדיבור המתחיל בישלמה. שהרי הועיל לבניין בעשייתו. כגון שקודח על מנת להכניס בחור מפתח עשוי לנעול ולפתוח. ומיך זה כמן דחר חורתה לבניינה. נראה כמי שעושה חור לצורך הבניין. אלא לשמואל שאמר שאנו כף חור בלול תרנגולים אינו חייב משום מלאכת בונה. אמנם שם הוא חייב משום מכה בפטיש לפי שבעשיית הנקב הוא גמר את מלאכת עשיית הלול. אבל מדוע התחייב הקודח חור בכותל, הרי החור שעשה בכותל לאו גמר מלאכה הוא, שהרי עומד לסותמו ביתד וקביעת היתד גמר המלאכה. תרץ את הגמרא אחר במאי עסקינן, כאן במשנה במה מדובר? דבזעי ברמצה דפרזלה ושווקה בגבי. קדח חור במסמר ארוך של ברזל והשאיר את המסמר בקיר כדי לתלות עליו חפצים. דהיינו שבאופן זה הקדיחה יגמר המלאכה וחייב משום מכה בפטיש. שנינו במשנה זה הכלל, כל העושה מלאכה ומלאכתו מתקיימת בשבת, חייב. שואלת הגמרא זה הכלל להטוי אימי, אילו דברים באה המשנה לרבות בכלל הזה? שיבה הגמרא המשנה באה להטוי אימי, באה לרבות דחק כפיזה בקאבה. מי שחקק כלי שמכיל מידה קטנה, שלושה לוגין, בחתיכת עץ גדולה שאפשר לחקוק בכלי שיכיל קו שהוא ארבעה לוגין, שחייב. ואף על פי שהוא בעצמו יוסיף ויחקוק בעוד, מכל מקום מאחר שיש אחרים שמקיימים את הכלי כך, ואינם מוסיפים בו, גם זה נחשב למלאכה המתקיימת וחייב. שנינו במשנתנו רבן שמעון מגמליאל אומר המכה בקורנס על הסדן בשעת מלאכה חייב, מפני שהוא כמתקן מלאכה. מבואר בדבריו שאף על פי שמכה על הסדן ולא על הכלי ולא על הדבר שרוצה לרקע ולהחליק, חייב משום מכה בפטיש. שואלת הגמרא מייקה אביד מה עשה שנחשב כתיקון מלאכה? משיבה הגמרא רבא ורבי יוסף דאמרי תרוויו, אמרו שניהם, מפני שמאמן את ידו, מרגיל ומכוון את ידו להכות מכה הראויה למלאכתו. שלפעמים צריך האומן להכות מכה חזקה, ולפעמים מכה חלשה, כפי הצורך. קשו בה בני רחבה, התקשו בזה בני רחבה. הם עיפה ואבימי שהיו חריפי דה פומפדיטה. התלמידי חכמים החריפים בעיר פומפדיטה, בישיבה בפומפדיטה, כמו שמבואר במסכת סנהדרין בדף י"ז עמוד ב'. הם התקשו, אלא מעטה שאתה מחייבו על אימון ידיו, גם בלא עשיית מלאכה, חזה. אומנתה בשבתה וגמר, ראה מעשה אומנות בשבת ומתוך כך למד לעשותה, אך אינם ידי מחייב. האם כך נאמר גם בו שהתחייב על ראייתו מפני שמכשירתו למלאכה? הרי לא מסתבר לומר כך, כיוון שבסופו של דבר לא עשה כל מלאכה. אם כן, מדוע מאמן את ידו להקאה חייב משום מכה בפטיש והרי לא עשה כל מלאכה? מתרץ את הגמרא אל אביי ורב אדמרי תרווי, אומרו שניהם הטעם שההקאה בכונס על הסדה נחשבת למלאכה, משום שכן מרדדי תסי הזהב לציפוי קרשי המשכן עושים כן, כך הם היו עושים. כנאמר ותקרשים ציפה זהב, הם היו מקים בקורנס בשעת המלאכה שלוש פעמים על הטס לרדדו, ופעם אחת על הסדן בכדי להחליק את הקורנס שלא תהיה בו פגימה, ויבקע את הטס הדק. לפי שהקאות שמכה בטס פוגמות אותו, ולכן מכים אותו מפעם לפעם על הסדן כדי להחליקו. ולכן סבר רבן שמעון בן גמליאל שהמכה על הסדן בשעת המלאכה, הרי זה בכלל מלאכת מכה בפטיש וחייב. ואילו תנא קמא סבר שרק באופן שנעשית ההכאה על הסדן בגמר המלאכה חייב משום מכה בפטיש. אבל כשההכאה נעשית בשעת המלאכה, אינו חייב משום מכה בפטיש. כך אומר הרשש. ויהיה הגמרא ראיה לדברי אביי ורבא מברייתא. תניא נמי אחי, שנינו כן בברייתא, רבן שמעון בן גמליאל אומר אף המכה בקורנס על הסדן בשעת מלאכה חייב, שכן מרדדי תסי משכן עושים כן. בברייתא מופיעים ממש דבריהם של אביי ורבא. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו אל המשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף קוף ג' עמוד א'. משנתנו עוסקת בשיעורי המלאכות של חורש, זורע וקוצר. אומרת המשנה, חורש כלשהו וכן המנקש, דהיינו תולש עשבים רעים מתוך עשבים יפים, ובכך מסייע לעשבים הטובים לצמוח יפה יותר. כך מפרש רשי, אבל רבינו חננאל והרמב״ם פרשו שמנקש היינו חופר סביב עיקרי הגפנים והצמחים, והמקרסם קוצץ ענפים יבישים מן האילן בכדי לשפר את צמיחתו, ולא ארוך מפרש שקרסום עם קוף, כן? עושים בתבואה, דהיינו שלאחר שמתמלאים גרעיני התבואה חותכים את השיבולת שבה נמצאים הגרעינים לבדה, ונשארים עומדים ומחוברים לקרקע רק התבן והקש. והרמב"ם בפירוש המשניות פירש שקרסום חתיכת הירקות שהחלו לצמוח מעל פני הקרקע, והמזרד קוצץ ענפים לחים חדשים מן האילן, שפעמים הם מרובים ומכחישים את האילן ולכן קוצצים אותם בכדי שלא יחלישו, והארוך פירש זירוד וקריטת הפרחים הגדלים על שורש האילן. רבינו אברהם בן הרמב"ם פירש שישנם מקומות שבהם זורים זרעים תחת האילנות, וכשמתייבשים השריגים שבענפי האילנות הם נופלים על הזרעים ומפסידים אותם. לכן חותכים את השריגים הללו כדי שלא יזיקו את הזרעים, וזוהי מלאכת זירוד. אם עשה אחת מהן, בשיעור כלשהו חייב משום חורש או משום זורע. אבל משום מלאכת קוצר אינו חייב, כי אינו עושה כן כדי ליטול את העשבים שקצר. ובמלאכת מנקש נחלקו המוראים במסכת מועד קטן דף ב' עמוד ב', משום איזה מלאכה חייב. לדעת רבה חייב משום חורש, מפני שבכך הוא מרכך את הקרקע, ולמרות שאין כוונתו לרכך את הקרקע אלא לסייע לצמיחת העשבים הטובים, מכל מקום לדעת רבה הולכים אחרי מעשיו ולא אחרי כוונותיו, כך אומרים התוספות שם במסכת מועד קטן. לדעת רב יוסף חייב משום זורע, כי בכך מועיל לזרעים האחרים שיצמחו יותר טוב, ולדעתו הולכים אחר כוונותיו ולא אחר מעשיו. ולאביי חייב שתיים, משום חורש ומשום זורע. אומרת המשנה, מלקט עצים המחוברים לאילן או לקרקע, אבל לקיטת עצים תלושים אינה אסורה אלא מדרבנן, אומרים התוספות במסכת מועד קטן בדף י"ג עמוד ב', אם לקטם בשביל לתקן את האילן או את הקרקע, חייב אף בשיעור כלשהן. ונתבהר לאל שאם כוונתו לתקן את האילן שיצמח טוב יותר, חייב משום זורע, ואם כוונתו לתקן את הקרקע ולהכשירה לזריעה, חייב משום חורש. ואם לקטם להסק להסקה כדי לבשל או לחמם בהם, חייב בלקיטת העצים שיש בהם כדי לבשל כשיעור גר או גרת, מביצה קלה, ביצת תרנגולת, משום מלאכת קוצר. וביצת תרנגולת נקראת ביצה קלה, לפי שקלה להתבשל מכל הביצים. ובביצת התרנגולת יש שיעור של כמה גרגרות, ואין כוונת המשנה שהשיעור להתחייב הוא כדי בישול ביצה שלמה, אלא הכוונה לבישול כגר או גרת מביצה שלמה. ואם מתכוון גם לתקן וגם להסק, חייב שתי חטאות בשוגג, אחת משום זורע ואחת משום קוצר. כמו ששנינו לאל בדפיים ג' עמוד ב' בזומר וצריך לעיצים, שחייב שתיים. כך אומרים הריטב"א ותוספות ריד. אומרת המשנה, מלקט עשבים המחוברים לקרקע, אם עשה כן בשביל לתקן את הקרקע שתהיה נקייה מהעשבים מפני שרוצה לזורע, חייב בכל שהוא משום חורש, החרישה מכשירה את הקרקע לזריעה. ואם לקטם בשביל להאכילם לבהמה, חייב בשיעור כמלוא פי הגדי משום קוצר, שהוא השיעור הפחות ביותר של עשבים, שיש בו חשיבות כאמור לאל בדף ע"ו עמוד א'. הרמב"ם בפירוש המשניות כתב שאם לקט עשבים תלושים, חייב משום מעמר. זוהי המשנה הראשונה שלנו בדף קוף ג' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא מדוע חייב על חרישה בשיעור כלשהו. ובעצם הגמרא הוא צריכה לברר שני דברים, איזה צורך יש בחרישת כלשהו, ואיזה חרישת כלשהי הייתה במשכן. כך מסביר הרך. שואלת הגמרא, חרישת כלשהו למה היא חזי לצורך מה היא ראויה? הרי אם אינה ראויה לכלום, אין לה כל חשיבות, ואין לה חשיבה כחרישה. משיבה הגמרא, חרישת גומה קטנה חזי לביזרה דקרה. ראויה לזרוע בתוכה זרע אחד של דלעת, ומצינו דקוותה כמותה גבי מלאכת המשכן, שכן בחרישת כלשהו ראוי לזרוע כלח אחד של סמנין, שמהם הכינו את הצבעים שנצרכו למשכן. ולמרות שזה רק זרע אחד, והוא כבר מתחייב כי בשעת הזריעה אין זורים שני זרעי דלעת בגומה אחת, אלא כל זרע בגומה נפרדת, ולפיכה חייב אף על חרישת גומה אחת. הוא אומר, המנחת חינוך, אף שהמדבר אינו מקום הראוי לחרישה וזריעה כי אינו מצמיח, ייתכן שבזמן שהלכו ישראל במדבר, כן היה מצמיח. אבל אומר המנחת חינוך, שיותר נראה לומר שבאמת לא חרשו בני ישראל באדמת המדבר לצורך הסממנים, והכלחים שמהם הפיקו את הסממנים היו מוכנים להם עת שיצאו ממצרים, ואף על פי כן, ניתן ללמוד מכך שחרישה נחשבת אב מלאכה, משום שכל פעולה שנעשתה לצורך הדברים שהשתמשו בהם בבניין המשכן, אף אם לא נעשית בזמן הקמת המשכן, נחשבת מן המלאכות שהיו במשכן ממש, ונקראת אב מלאכה. שנינו במשנה המנקש והמקרסם והמזרד, כל שהוא חייב. מביאה הגמרא ברייתא עוסקת בקצירה ותיקון הקרקע. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. התולש ולשין מן עשב הראוי בעודו רך למאכל אדם, והמזרד זרדים והקוצץ קנים שבעודן רכים ראויים למאכל אדם, ולאחר שנתקשו מעט הם ראויים למאכל בהמה, וכשמתייבשים הם ראויים להסקה. אם תלשם לאכילה, השיעור להתחייב משום מלאכת קוצר הוא בחגר רוגרת, שהוא השיעור לכל איסורי מלאכות שבת בדברי מאכל. ואם כבר אינם ראויים לאדם ותלשם לבהמה, השיעור הוא כמלוא פי הגדי. ואם גם לאכילת בהמה אינם ראויים ותלשם להסק, השיעור הוא בכדי לבשל ביצה קלה. ואם תלשם כדי לייפות את הקרקע ולעשותה ראויה יותר לזריעה, חייב אף בתלישת ולשין או זרדים כלשהם משום מלאכת חורש. מסדר הברייתא משמע שאם כוונת התולש הייתה לאכילה או לעסק, אינו מתחייב עד שיתלוש בשיעורים שנאמרו, ורק המתכוון לייפות את הקרקע חייב בשיעור כלשהו. בקשה הגמרא, אתו כולו וכי התלישות שבכל שאר האופנים שבברייתא לא לייפות את הקרקע נינו, אינן מייפות את הקרקע? הרי אף שאין עיקר כוונתו לכך, מכל מקום על ידי מעשיו מתייפה הקרקע מאליה, ומדוע לא יתחייב כבר בתלישת כלשהו משום חורש? מתרץ את הגמרא, רבא ורבי יוסף דאמרי תרוויו אמרו שניהם באגם שנו. שיעורים אלו שנשנו בברייתא נאמרו בתולש ומזרד באגם. שטח קרקע שיש בו גומות מלאות מים וחלק מן הגומות מכוסות באפר וצמחים עד שנעשות ביצת מים. כך מפרש רש"י בספר שופטים פרק ד' פסוק י"א. וכיוון שאינו מקום זריעה, אין שום צורך ותועלת בייפוי הקרקע. ולכן חייב רק על הקצירה, אבל כשתולש ומזרד בשדהו, גם אם אין כוונתו לייפות את הקרקע, חייב בתלישה כלשהו משום חורש, כיוון שבתלישתו התייפתה הקרקע מעליה. אביי אמר תירוץ אחר, אפילו תימא, אפילו אם תאמר שהברייתא עוסקת בתולש ומזרד בשדה, דלאו אגם, שאינה אגם, אפשר ליישב את הקושייה וכגון דלא כמכוון, שמדובר באופן שאינו מתכוון בתלישתו לייפות את הקרקע, אלא רצונו להשתמש באולשין ובזרדים רק למאכל או לעסק, וכשאינו מתכוון למלאכה, פטור עליה, שכן הלכה כרבי שמעון, כאמור לאל בדף מ"א עמוד ב', העושה דבר שאינו מתכוון, פטור. ולאל נחלקו התנאים בעושה פעולה לתכלית מותרת, ונעשית על ידה מלאכה אסורה בלא כוונה, כגון הגורר ספסל כדי להעבירו ממקום למקום, ועשה חריץ בגרירתו, שזוהי מלאכת חורש, לרבי יהודה חייב ולרבי שמעון פטור, והלכה כמו רבי שמעון. ולכן חייב רק על מלאכה שהתכוון לעשותה ובשיעורים שנאמרו בה. בקשה הגמרא על תירוצו של אביי, והאביי ורב אדאמרי תרוויו, הרי אביי ורב אמרו שניהם, שאף על פי שלדעת רבי שמעון העושה מלאכה בלא כוונה פטור, מכל מקום מודה רבי שמעון בפסיק רישא ולא ימות, בחותך ראש של בהמה, ואומר שאין רצונו שתמות, גם רבי שמעון מודה שחייב, לפי שהתוצאה מוכרחת ממעשיו, ואין האדם יכול לומר שלא התכוון לכך. בדברי רבי שמעון שאמר שדבר שאינו מתכוון מותר, נאמר רק באופן שהפעולה תיתכן גם בלא תוצאת איסור, כגון גרירת ספסל שיכולה להיעשות בלא חריץ, ולכן גם כשנעשה החריץ אינו חייב. אבל בפסיק רישא שבטוח שהפעולה אסורה תיעשה, גם רבי שמעון מודה שחייב, אם כן אי חמר אביי, שהברייתא עוסקת באופן שלא התכוון לייפות את הקרקע ולכן פטור, הרי לשיטתו יש לחייב את התולש והמזרד. על תיקון שדה הוא גם לדעת רבי שמעון, לפי שמלאכת החרישה היא תוצאה מוכרחת ממעשיו. תרץ את הגמרא לא צריכה, לא נאמרו דברי אביי בביאור הברייתא, אלא באופן דקאבית בערה דחברי. הוא עושה כן בקרקע של חברו שלא אכפת לו כלל מתיקון הקרקע. ומדובר בחבר שאינו אוהבו, שלא אכפת לו אם תתייפה שדהו. שכן אם היה חבר שאוהבו, יש לו כן הנאה בתיקון קרקעו וחייו. כך התוספות בדיבור המתחיל, לא צריכה. ומכיוון שאין לו הנאה בכך, פטור אף שהוא כפסיק רישא. לפי שלא הודע רבי שמעון בפסיק רישא שחייב, אלא באופן שיש לאדם הנאה מהמלאכה שנעשתה. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי ורעיי, הגענו למשנה השנייה, בדף ק"ג עמוד א'. המשניות מכאן ועד סוף הפרק, בדף ק"ה, עוסקות בדיני מלאכת כותב, שהיא אחת מלמדת המלאכות הנזכרות במשנה לאל בדף ע"ג עמוד א'. אומרת המשנה השנייה בדף ק"ג עמוד א', הכותב שתי אותיות, בין ביד ימינו, בין בשמאלו, בין כתבם משם אחד. ששם שתי האותיות שווה, כגון ששתיהן א', והחידוש הוא שגם על כתיבת שתי אותיות שוות שאין להם כל משמעות, שהרי בכל התורה לא מצינו תיבה שהיא א' א', חייבים. בין משתי שמות כגון א' ב', ובין אם כתב שתי אותיות משתי סמניות, שני מיני סממנים כגון שכתב אות אחת בדיו ואחת בסקרה, וכן הכותב בכל לשון, בכל שפה ובכל כתב, חייב משום מלאכת כותב. אמר רבי יוסי, לא חייבו את הכותב שתי אותיות משום מלאכת כותב, אלא משום מלאכת רושם. לפי שכך היו כותבים סימנים על קרשי המשכן. ואין חייבים אלא על מלאכה שהייתה כמותה במשכן, כאמור לאל בדף למד א', שכשהיו נוסעים במדבר ממקום למקום, היו מפרקים ומקימים את המשכן מחדש, ובכדי שיוכלו לידע בהקמתו איזו בן זוגו של כל קרש וקרש ולא יחליפו את הסדר, עשו סימן על כל קרש. והסיבה לכך שהקפידו על שמירת הסדר הקבוע של הקרשים עד שהוצרכו לעשות בהם סימן, נלמד מהכתוב, הקמת את המשכן כמשפטו, וכי יש משפט לעיצים, אלא קרש שזכה להינתן בצפון, יינתן לעולם בצפון, וקרש שזכה להינתן בדרום, יינתן לעולם בדרום. ככה ירושלמי במסכת שבת. ולכן החיוב אינו על כתיבת אותיות בדווקא, אלא אף העושה שתי רשימות לסימן בלבד חייב. כלומר, לשיטת רבי יוסי, שם המלאכה הוא רושם, כי לדעתו כך היה במשכן, ואילו כותב, אינו אלא תולדת מלאכת רושם, או שלא גרה מרושם ולא יצא מכלל האב. ואילו לשיטת הנקם, השם המלאכה הוא כותב, כי לדעתו כך היה במשכן, שהיו כותבים אותיות על גבי הקרשים. ואילו רושם אינו אסור אלא מדרבנן. ואילו הרמב"ם בפירוש המשניות מבאר שגם לדעת רבי יוסי כותב הוא אב מלאכה, אלא רבי יוסי מוסיף שיש אב מלאכה נוסף של רושם, לפי שכך סימנו את קרשי המשכן. ומה שאמר שחייבים על כתיבת שתי אותיות משום רושם, כוונתו, שהכותב שתי אותיות אינו חייב מצד אב מלאכת כותב, אלא מצד אב מלאכת רושם. היינו שכתיבת שתי אותיות בלבד נחשבת לסימן בעלמה, והחיוב על כך הוא מצד מלאכת רושם ולא מצד מלאכת כותב. כתיבת יותר משתי אותיות נחשבת לכתיבה גמורה, והחיוב על כך הוא מצד מלאכת כותב. נתבאר בתחילת המשנה ששיעור כתיבה להתחייב עליו הוא שתי אותיות, אבל לא נתבאר אם זה רק במתכוון לכתוב שתי אותיות אילו בלבד שבכתיבתם הושלמה מלאכתו. מבאר את המשנה את הנידון הזה. אמר רבי יהודה, מצינו שהתחייב אדם גם על כתיבת שם קטן מתוך שם גדול, אף על פי שלא גמר את מלאכתו. שהרי נתכוון לכתוב תיבה ארוכה ולמעשה כתב רק תיבה קצרה. ורבי יהודה לא בא לחלוק על תנא קמא, אלא רק בא להוסיף חידוש, שגם כשלא ישלים את מלאכת הכתיבה אם כתב תיבה שמתקיימת, חייב. וזו גם דעת תנא קמא, כאמור במשנה לאל בדף קב עמוד ב, שכל העושה מלאכה ומלאכתו מתקיימת, חייב. ומביאה המשנה כמה דוגמאות לכך, כגון הכותב תיבת שם מתוך תיבת שמעון, שתי האותיות הראשונות של המילה שמעון, ומשמואל. ואין כוונת המשנה שכתב שין מם סופית במם סתומה, שהרי אם הייתה כוונתו לכתוב שמעון או שמואל, לא היה כותב מם סתומה אלא מם פתוחה, ובהכר שכוונת המשנה שכתב שין מם רגילה מתוך המילה שמעון. וכן הכותב נוח מן החור, דן מדניאל, גד מגדיאל. וכל הדוגמאות הללו, הועיל ולשם הקצר יש משמעות במקום אחר, אף על פי שהוא התכוון לכתוב שם ארוך, חייב. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף קוף ג' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מברר את הגמרא מדוע חייב על כתיבה ביד שמאל, בשלמה המשנה מובנת מדוע הימין לחייב על כתיבה ביד ימין חייב, משום דרך כתיבה בכך, שכן דרך העולם לכתוב ביד ימין, אלא השמאל על כתיבה ביד שמאל, עמי מדוע חייב, הרי אין דרך כתיבה בכך, והכותב שלא כדרך כתיבה כמי שלא כתב כלל ולא שייך לחייבו משום מלאכת כותב. כך מסביר הרמב"ם בפירוש המשניות. מתרץ את הגמרא, אמר רבי ירמיה, באיתר יד שנו. דין משנתנו נאמר רק באדם שדרך כתיבתו ביד שמאל, אבל שאר בני אדם אינם חייבים אלא על כתיבה ביד ימין. ואיתר יד נקרא מי שידוע תומה, סתומה, מלשון הכתוב בתהילים סמכתת, אל תאתר עלי באר פיה, היינו שידוע הימנית התומה כי אינו שולט בה. מקשה הגמרא, אם משנתנו עוסקת באיתר יד, ותהבי שמאל דידי כימין דקולי אלמה, תחשב ידוע השמאלית כמו ימין של כל אדם, והשמאל לחייב הימין לא לחייב. ואותו אדם מתחייב רק על כתיבה ביד שמאל ולא על כתיבה בימין. ומדוע שנינו במשנתנו שכותב ביד ימין חייב? מתרץ את הגמרא, אלא אמר רבי, משנתנו עוסקת באדם השולט בכתיבה בשתי ידיו, ולכן חייב בין על כתיבה בימין ובין על כתיבה בשמאל. והריטב"א מבאר שאין כוונת הגמרא לומר שמשנתנו עוסקת באדם ששולט בשתי ידיו במידה שווה, כי באופן זה פשוט שחייב בין על כתיבה בימין ובין על כתיבה בשמאל. ולא נתחדש כלום במשנה, אלא מדובר באדם ששולט ביד אחת יותר מהשנייה, ורוב המלאכות עושה ביד אחת. ואף על פי כן, כיוון שלפעמים כותב גם בידו השנייה, דרך כתיבה בכך היא וחייב. אם כן, אומר אביי, משנתנו עוסקת באדם השולט בכתיבה בשתי ידיו, ולכן חייב בין על כתיבה בימין ובין על כתיבה בשמאל. אבל כל אדם אינו חייב אלא כשכתב בידו המיומנת לכתיבה. דהיינו, אם כתיבתו בימין חייב רק על כתיבה בימין, ואם איתר ידו, חייב רק על כתיבה בשמאל. רב יעקב ברי דבת יעקב אמר, רב יעקב בנה של בת יעקב אמר, כיוון שאביו לא היה אגון, לכן לא הזכירו את אביו. הוא מביא תירוץ אחר, אמני, מי הוא התנא שסובר שגם מי שדרכו לכתוב בימין חייב על כתיבה בשמאל? רבי יוסי, דאמר במשנתנו שלא חייבו את הכותב שתי אותיות, אלא משום רושם. ולכן, די בעשיית רושם כלשהו לסימן, ולא צריך כתיבת אותיות ממש. ולפיכך, גם על כתיבה ביד שמאל חייבים, לפי שגם אם כתיבה ביד שמאל אינה חשובה כתיבה, מכל מקום רושם יש כאן. ולא ייתכן שתהיה כתיבה ביד שמאל גרוע מעשיית סימן בלבד. בקשה הגמרא, והמי דסייפה רבי יוסי? הרי מזה שהסייפה של משנתנו דברי רבי יוסי היא, משמע שהרישא עליו רבי יוסי. סימן שהרישא היא לא מדברי רבי יוסי, אז איך ניתן לומר שמה ששנינו ברישא שכותב בשמאל חייב, זה מדברי רבי יוסי? תרץ את הגמרא, כולה רבי יוסי, כל המשנה מדברי רבי יוסי. וכשאמרה המשנה בסייפה, אמר רבי יוסי, לא חייבו שתי אותיות אלא משום רושם, כוונתה ליתן טעם לרישא מדוע בכל האופנים הנזכרים חייב, לפי שאמר רבי יוסי, שאף על רושם בלבד, חייבים. בקשה הגמרא סתירה מדברי רבי יהודה שבברייתא על דברי רבי יהודה שבמשנה. שנינו במשנה, אמר רבי יהודה, מצינו שהתחייב אדם על כתיבת שם קטן משם גדול, כגון בכותב שם משמעון. מדייק את הגמרא, אלא מוכח מהדוגמאות שנקט רבי יהודה, שרק על כתיבת שתי אותיות ואין שני שמות, שתי אותיות שונות, הוא דמחייב. אז רבי יהודה מחייב, אבל על כתיבת שתי אותיות ואין שם אחד, אותיות שוות, כגון שהתכוון לכתוב שישך, שין שין חף סופית וכתב שש, או התכוון לכתוב תתנן, תף תף נון נון סופית וכתב תת, תף תף, לא מחייב. אף על פי ששתי האותיות הללו יש להם משמעות של מילה בפני עצמה. כי אם היה סובר שגם בזה חייב, היה לו לומר מצינו שם קטן משם גדול, שש מששך. ואם כך סובר רבי יהודה, מקשה הגמרא והתניא, הרי שנינו ברייתא נאמר בתורה בעניין נשיא שחטא בשגגה, ספר ויקרא פרק ד' פסוק כ"ב, ועשה אחת מכל מצוות השם אלוקיו אשר לא תעשנה בשגגה. מזה שנאמר אחת משמע, שחטא בעשיית פעולה שלמה. יכול שמא תאמר שמשום כך אינו חייב על עשיית מלאכה בשבת עד שיכתוב את כל השם, את כל התיבה שהתכוון לכתוב, ועד שיהרוג את כל הבגד שבדעתו להרוג, ועד שיעשה את כל הענפה, וכל עוד שלא גמר מלאכתו פטור. ככה הייתי חושב, תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב בעניין אדם שחטא בשגגה, ועשה מאחת מהנה, מהמילה מאחת משמע, שחייב גם אם עשה רק חלק מן המלאכה. ממשיכה הברייתא, אם אתה לומד מהמילה מאחת שחייב גם באופן שעשה רק מקצת מן המלאכה, יכול שמה תאמר שאפילו לא כתב אלא עוד אחת מן התיבה שבדעתו לכתוב, ולא הרג אלא חוט אחד מהבגד שבדעתו להרוג, ולא עשה אלא בית אחד בנפה, יהיה חייב. כי הנפה נעשית בהריגת שתי וערב, העושה בית בנפה, היינו שלאחר שסידר את הנצרים, ענפים של ערבה כלופה שמהם הורגים את הנפה, המיועדים להיות שתי, הורג נצר אחד של ערב מלמעלה ונצר אחד מלמטה, כדי שיקבעו את נצרי השתי במקומם, באופן שהם צריכים לעמוד. הריגת הנצר של הערב מלמעלה ומלמטה נקראת שני בתים. כשמותח את הנצר של הערב רק מלמעלה ורק מלמטה, נחשב שעשה רק בית אחד, ואין זה נחשב למלאכה גמורה, כיוון שבאופן זה חוטי השתי יכולים לזוז ממקומם, והריגה תסתתר מעליה ואינו חייב, אלא אם עשה שני בתים כאלה. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב האמור אצל נשיא, ועשה אחת שאינו חייב אלא לעשיית דבר שלם. הכיצד? איך ניתן לפרש את המקראות שלא יהיו הדרשות סותרות זו את זו? מצד אחד משמע שהוא מחויב גם על חלק מן המלאכה, ומצד שני משמע שרק על מלאכה גמורה הוא מחויב. אלא כוונת התורה היא שאומנם לא צריך שתעשה המלאכה בשלימותה כפי שנדרש מהמילה מאחת, והמתכוון לכתוב תיבה שלימה אינו צריך לכתוב את כל השם, אבל מכל מקום אינו חייב עד שיכתוב שם קטן משם גדול, כגון שם משמעון או שם משמואל, נוח מנחור, דן מדניאל, גד מגדיאל. דהיינו, שיעשה פעולה שנחשבת מלאכה שלימה במקום אחר, כפי שדורשים מהמילה אחת. ולכן גם ההורג שני חוטים בבגד או עושה שני בתים בנפה, נחשב שעשה מלאכה שמתקיימת בכך, לפי שאדם אינו הורג בגד ביום אחד או עושה נפה ביום אחד, בבת אחת, אלא מעט מעט, ובתחילה אינו פוחת משני חוטים ומשני בתים, בכדי שתתקיים מלאכתו ולא תיפרד ותתקלקל מעליה. זה שיטת הנקמה. רבי יהודה אומר, לא רק בכתיבת שם משמעון, שם שתי אותיות שונות חייב, אלא אפילו לא כתב מתוך התיבה הגדולה שהתכוון לכתוב אלא שתי אותיות ואין שם אחד, השוות בשמם, כלומר שכתב פעמיים את אותה האות, אם הן מצטרפות לתיבה בפני עצמה, חייב. וכל שכן אם התחילה התכוון לכתוב תיבה קטנה בת שתי אותיות שוות, שאף לדעת הנקמה חייב. ומביא רבי יהודה דוגמה, כגון שהיה בדעתו לכתוב שש בצר, שם שמופיע בספר עזרא, או ששח, שם שמופיע בספר ירמיה, או ששמם, שנאמר על בית המקדש במגילת איכה. והוא כתב רק שש, את שתי האותיות הראשונות מתוך השמות הללו, או שהיה בדעתו לכתוב תתראו, האמור בספר בראשית, או תתנו, וכתב תת, פעמיים תף מתוך המילה הזו. וכן הכותב רר, מהמילה ררים, או גג מגגו, או חך מחכים. מילה המופיעה בספר יחזקאל שהן תיבות קצרות מתוך תיבות ארוכות הנחשבות מילה בפני עצמה. איפה ראינו שהם נחשבים מילה בפני עצמה? כמו שנאמר בספר דברים, אכל תת פחדך, או רר בשרו, או גג המגדל, או חוך ונזם. דעה שלישית, אמר רבי יוסי וכי הכותב שתי אותיות משום כותב הוא חייב, שאתם אומרים שרק בכתיבת שתי אותיות שהן מילה שלימה במקום אחר אז הוא חייב? ועלו הכותב אינו חייב אלא משום רושם, עשיית סימן בלבד, שכן כך היו רושמים על קרשי המשכן כדי לידע איזו היא בן זוגו, ולפיכך לא רק על כתיבת אותיות חייב, אלא אפילו שרת שריטה אחת בסכין על שני נסרים על שני קרשים בבת אחת, ונמצא שקצת מן השריטה על קרש אחד ומקצתה על הקרש השני, או ששרת שתי שריטות על נסר אחד חייב, ולכן גם הכותב שתי אותיות שאינן מצטרפות לתיבה במקום אחר, חייב. דעה רביעית, רבי שמעון אומר, נאמר בתורה בעניין נשיא שחטא בשגגה, אשר נשיא חטא ועשה אחת, מזה שנאמר אחת משמע שחטא בעשיית פעולה שלמה. יכול שמה תאמר שמשום כך אינו חייב על עשיית מלאכה בשבת עד שיכתוב את כל השם שהתכוון לכתוב, או עד שיהרוג את כל הבגד שהתכוון להרוג, או עד שיעשה את כל הנפה. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב הנאמר בעניין אדם שחטא בשגגה ועשה מאחת, שחייב גם אם עשה רק חלק מן המלאכה. אם אתה לומד מהמילה מאחת שחייב גם באופן שלא גמר את מלאכתו, יכול אפילו לא כתב אלא אות אחת, ואפילו לא הרג אלא חוט אחד, ואפילו לא עשה אלא בית אחד בנפה יהיה חייב, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב הנאמר אצל נשיא, ועשה אחת. כיצד? כיצד ניתן לפרש את המקראות שלא יהיו הדרשות סותרות זו את זו? אלא כוונת התורה היא שאינו חייב בעושה מקצת מן המלאכה שחשב לעשות, עד שיעשה מלאכה שכיוצא בה, שכמותה מתקיימת בפני עצמה, ללא צורך להוסיף עליה. ובהמשך תבהר הגמרא מה ההבדל בין דברי רבי שמעון לדברי תנא קמא. ואילו רבי יוסי אומר, רבי יוסי דורש את הכתוב בדרך אחרת לעניין חיוב חטאת. לא לעניין שלימות המלאכה הפסוק נדרש, אלא לעניין חיוב חטאת. ובדרך זו דורשים את הפסוק. נאמר נפש כי תחטא בשגגה ועשה מאחת מהנה. המילה ועשה מתייחסת לשתי התיבות וכאילו נכתב בתורה ועשה אחת ועשה אינה. ולמדנו מכך שפעמים שעושה כמה עבירות בשגגה חייב רק חטאת אחת על כולן, ופעמים שחייב חטאת על כל אחת ואחת, על כל עבירה ועבירה בפני עצמה. לאחר שסיימה הגמרא להביא דברי הברייתא, היא חוזרת לקושייה שפתחה בה, שדברי רבי יהודה בברייתא סותרים את דבריו שבמשנה. קטן נעימיה מכל מקום שנינו בברייתא שרבי יהודה אומר שאפילו לא כתב אלא שתי אותיות ואין שם אחד, אותיות שוות חייב. ואילו ממשמעות דבריו במשנתנו, משמע שעל כתיבת שתי אותיות שוות פטור, תרץ את הגמרא לא קשיא, אין סתירה בדברי רבי יהודה, הדידי עד הרבי. דברי רבי יהודה במשנתנו הם דעת עצמו, שעל שתי אותיות שוות מתוך תיבה גדולה פטור. דבריו בברייתא הם דעת רבן גמליאל רבו, שחייב, שכן מצינו בברייתא אחרת שאמר כן בשם רבן גמליאל, דתניא, שנינו ברייתא, רבי יהודה אומר, משום רבן גמליאל, בשם רבן גמליאל, אפילו לא כתב מן התיבה הגדולה שהתכוון לכתוב אלא שתי אותיות ואין שם אחד, חייב כגון שש, תת, רר, גג וחוך. תמאה הגמרא על כפל הדעות בברייתא, ומבררת את דעת רבי שמעון, שואלת הגמרא ורבי שמעון שאמר, שהעושה מלאכה מתקיימת במקום אחר חייב, ואם כן גם הכותב שתי אותיות שוות מתוך תיבה גדולה כגון שש ותת, חייב, כיוון שזה שם המתקיים במקום אחר, היינו תנא קמא. הרי רבי שמעון אמר את דבריו בדיוק כדברי רבי יהודה בשם רבן גמליאל. והוא נקרא תנא קמא כלפי רבי שמעון. אז יוצא שרבי שמעון אמר את דבריו כמו רבי יהודה בשם רבן גמליאל, שהרי גם לדעתו הכותב שתי אותיות שוות מתוך תיבה גדולה, אם זה שם המתקיים במקום אחר חייב, אז מה ההבדל ביניהם? וכי תימה, אם תרצה לומר א' א' דעזרך, פסוק בספר ישעיה פרק מ"ה פסוק ח', שם נאמר אני השם ואין עוד זולתי אין אלוקים, אעזרך ולא ידעת אני, שההבדל בין שיטתם הוא באופן שהתכוון לכתוב אעזרך וכתב רק א' א', דתנא קמא סבר רב יהודה סבר שאומנם כשכתב שם מששך חייב, אבל אם כתב א' א' דעזרך לא מחייב, הוא לא יהיה חייב מפני שלא מצינו מילה שמורכבת מא' א' בכל המקראות. ואילו רבי שמעון סבר כיוון דאיתה בגלטורי באלמה חייב, כיוון שהסופרים רגילים לכתוב תיבות של שתי אותיות בקמאות ובכתבי מכשפות לאיזה סימן, אף על פי שאין להם משמעות במקום אחר, לפיכך גם כתיבת א' א' נחשבת למלאכה שכיוצא בה מתקיימת וחייב. אם נאמר שזה המחלוקת ביניהם, בין רבי שמעון לבין רבי יהודה, אם כן יוצא שרבי שמעון מחמיר יותר מתנא קמא ורבי יהודה, ומחייב גם בכתיבת שתי אותיות שאין להם כל משמעות במקום אחר מלבד בקמאות, תמאה הגמרא לממרא, אם ייתכן לומר דרבי שמעון לחומרא שרבי שמעון מחמיר יותר מתנא קמא ורבי יהודה, והתניא הרי שנינו בברייתא, הקודח חור כלשהו אף על פי שלא עשאו מפולש, באופן שניתן לראות דרכו לעבר השני כפי שהתכוון לעשות, חייב. וכן המגרר מחליק קורות של עץ ארוכות או קלפים בשיעור כלשהו, והמעבד אורות בשיעור כלשהו, ועצר בכלי צורה ועושה בכלי צורה ליפותו, אף אם היה בדעתו לעשות צורה שלמה ועשה רק כלשהו מן הצורה, חייב. משום שבמלאכה שאין דרך בני אדם לעשותה בבת אחת, חייב על כל מעט שעושה ממנה, אם עשה בשיעור שיכול להתקיים. ולא רבי שמעון אומר, אם מתכוון לעשות מלאכה שלמה, אינו חייב עד שיקדח בבת אחת את כולו, את כל מה שהתכוון לקדוח בתחילה, וכן אינו חייב עד שיגרור את כולו, ועד שיעבד את כולו, ועד שיצור כולו. אבל אם עשה רק חלק מן המלאכה שהתכוון לעשות, פטור. ואף על פי שאין דרך בני אדם לעשות את כל המלאכות הללו בבת אחת, אלא כל יום עושה מעט, סובר רבי שמעון, שאם מתכוון מתחילה לעשות שיעור מסוים, אינו חייב אלא באופן שעשה את המלאכה שהתכוון כולה בבת אחת. כי אין חייבים על עשיית מלאכה בשבת, אלא באופן שעשה את כל מה שהתכוון לעשות. הרי שרבי שמעון מקל יותר ומצריך שתעשה כל המלאכה שהיה בדעתו לעשותה, ואם כן לא ייתכן לומר שסבר שבעשה קצת ממלאכת הכתיבה חייב. מתרץ את הגמרא אל הרבי שמעון, ההתה להשמועינן, דבר זה בא להשמיענו שאינו חייב על כתיבת שתי אותיות עד שיכתוב את השם כולו. את כל התיבה שהתכוון לכתוב, שלא כדעת תנא קמא ורבי יהודה מחייבים גם על שם קטן משם גדול. מקשה הגמרא, וממה ציתמרי תחי, וכי יכול אתה לומר כן, והתניא הרי שנינו בברייתא הנזכרת. רבי שמעון אומר, נאמר ועשה אחת, כך נאמר בפסוק, יכול לא יהיה חייב עד שיכתוב את השם כולו, את כל התיבה שהיה בדעתו לכותבה, תלמוד לומר, מאחת, שחייב גם אם לא כתב את כל התיבה. ואם כן, לא ייתכן לומר שרבי שמעון פותר כשכתב שתי אותיות באופן שדעתו הייתה לכתוב תיבה גדולה. אומרת הגמרא, מתרץ את הגמרא, תריץ ואימה אחי, תקן את לשון הברייתא והמור אותה כך. רבי שמעון אומר, נאמר בפסוק ועשה אחת, יכול שמה תאמר שכשמתכוון לכתוב פסוק שלם אינו חייב עד שיכתוב את הפסוק כולו, ובפחות מכך יהיה פטור, תלמוד לומר מאה אחת שחייב גם אם כתב חלק מן הפסוק, ובלבד שיכתוב תיבה שלמה, אבל אם לא ישלים אפילו תיבה אחת, פטור. ובזה רבי שמעון חולק על תנא קמא ורבי יהודה ודעתו היא לכולה. נמצאנו למדים שישנם בדין כתיבת שם קטן משם גדול ארבע שיטות. שיטת רבי יהודה במשנתנו ותנא קמא של הברייתא שחייב על כתיבת שם קטן משם גדול רק באופן שכתב שתי אותיות שונות כגון שם משמעון. ב' שיטת רבי יהודה בברייתא בשם רבן גמליאל שחייב על כתיבת שם קטן משם גדול גם באופן שכתב שתי אותיות שוות כגון שש מששך. ג' שיטת רבי שמעון שאינו חייב על כתיבת שם קטן משם גדול בכל אופן, ורק בכתב תיבה שלימה כחלק מפסוק שלם חייב. ודלת, שיטת רבי יוסי, שלא רק על כתיבת אותיות חייבים, אלא גם על רושם וסריטה בלבד חייבים. לפיכך גם על כתיבת שתי אותיות שוות שאינן מילה בפני עצמה חייבים. ומדברי הרמב״ם משמע שאם כתב שתי אותיות שוות שאינן מילה בפני עצמה, פטור, כי הרמב״ם פוסק כרבן גמליאל. שחייב על כתיבת שם קטן משם גדול, גם באופן שכתב שתי אותיות שוות כגון שם מששך. חוזרת הגמרא לבאר את דברי רבי יוסי. שנינו בסוף הברייתא המובאת לאל שרבי יוסי אומר שדורשים מהמילים בפסוק ועשה אחת, וכן מהמילים ועשה הנה, שפעמים שעושה כמה עבירות בשגגה חייב חטאת אחת על כולן, ופעמים שחייב חטאת על כל אחת ואחת. אמר רבי יוסי ברבי חנינא, מה הייתה עמד רבי יוסי? כיצד דרש רבי יוסי את הכתוב לעניין זה? ומבאר רבי יוסי ברבי חנינה שרבי יוסי סבר שבמה שנאמר ועשה מאחת מענה ישנם כמה איתורים. א', שיכלה התורה לכתוב אחת ותחת זאת כתבה מאחת במם יתירה. ב', שיכלה התורה לכתוב הנה ותחת זאת כתבה מהנה במם יתירה. ג', שיכלה התורה לכתוב ועשה אחת או ועשה הנה, נמצא שהמילה אחת או המילה הנה מיותרת. ובוודאי שכל שלושת האיתורים הללו נכתבו לאיזו דרשה. לפיכך סבר שיש לדרוש בתחילה את משמעות הכתוב בלא הוספת האות מם, כאילו נכתב ועשה אחת הנה. ויש לכך שתי משמעויות. משמעות אחת שלפעמים אדם עושה עבירה אחת שהיא נחשבת לו כהנה כעבירות רבות, וחייב על כך כמה חטאות, ומשמעות שנייה שלפעמים אדם עושה הנה עבירות רבות שהיא אחת, ואף על פי כן הן נחשבות לו כעבירה אחת. ומשום כך מובן מדוע כתבה התורה גם אחת וגם הנה. מתוספת המם שבמילה אחת יש לדרוש אם היה נאמר אחת, היה משמע שאין חייבים על עשיית מלאכה אלא באופן שעשה בשלמותה. ולכן המתכוון לכתוב שמעון אינו חייב עד שיכתוב את כל התיבה כולה. לכן נאמר מאחת ללמד שחייבים גם על עשיית מקצת מהמלאכה, אם היא מתקיימת כמות שהיא במקום אחר. דהיינו שגם בכתב שם משמעון חייב. ומתוספת המם שבמילה הנה יש לדרוש שאם היה נאמר רק הנה, היה משמע שחייבים רק בעשיית אבות מלאכות, אבל העושה תולדת המלאכות פטור. לכן נאמר מהנה לרבות את התולדות שגם על עשייתם חייבים. האבות הם המלאכות שהיו במשכן המנויות במשנה לאל בדף עין ג' עמוד א', והתולדות הן מלאכות אדומות להן. ומשמעות מהנה היא שחייבים גם על מלאכות אדומות לאבות. ממשיכה הגמרא לבאר מה שנדרש מן הכתוב אחת הנה בלא האות מם. כפי שנתבאר לאל יש לדרוש מן הכתוב ועשה אחת הנה בלא מם, שפעמים חייבים על עבירה אחת כמה חטאות ופעמים חייבים על כמה עבירות חטאת אחת. מבארת הגמרא שדרשת אחת שהיא הנה המלמדת שלפעמים חייבים על עבירה אחת חטאות רבות, עוסקת במי שחילל את השבת בסדון שבת ושגיגת מלאכות. דהיינו שידע שהיום שבת ושישנה מלאכות שנאסרו בה מן התורה, אבל לא ידע שהמלאכות שעשה הם המלאכות האסורות בה. אף על פי שבעשיית כולן חילל שבת אחת, וכאילו עשה רק עבירה אחת, אבל הוא חייב חטאת על כל מלאכה בפני עצמה. זאת מפני שכל מלאכה ומלאכה נעשתה בשגגה, ונחשבת כעבירה בפני עצמה. ודרשת הנה שהיא אחת המלמדת שחייב על עבירות רבות חטאת אחת, עוסקת בשגיגת שבת וזדון מלאכות. דהיינו ששכח שהיום שבת, אבל ידע שהמלאכות שעשה אסורות בשבת, אף על פי שעשה מלאכות רבות, כיוון ששגג בדבר אחד שהיום שבת, נחשב לו, כאילו עשה רק עבירה אחת ואינו חייב אל החטאת אחת. דנה עכשיו הגמרא בכותב מם פתוחה במקום מם סתומה, במקום מם סופית, לעניין מלאכת שבת ולעניין כתיבת ספר תורה תפילין ומזוזה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אמר רב יהודה מצינו שם קטן משם גדול, כגון הכותב שם משמעון. מקשה הגמרא מדמי, וכי ניתן לדמות את המם של המילה שם למם של המילה שמעון? אנחנו אמרנו שכשכתב שם משמעון, הרי זה ככותב תיבה קטנה מתוך תיבה גדולה, ונשאלת השאלה, הרי המם של המילה שם סתום, זה מם סופית, והמם שמופיע במילה שמעון פתוח, זה מם רגילה, והמתכוון לכתוב שמעון וכתב שתי אותיות, כתב בהכרח מם פתוחה ולא מם סתומה, ולא מם סופית. אז איך קורא רב יהודה לשם משמעון שם קטן? הרי אין זה שם המתקיים בפני עצמו במקום אחר. מתרץ את הגמרא, אמר רב חיסדא, זאת אומרת, ממשנה זו מוכח שבתפילין, מזוזה וספר תורה, סופר שהיה צריך לכתוב אות סתום ועשאו פתוח, כגון שבמקום לכתוב מם סופית, כתב מם רגילה, הספר כשר, ולכן שם נחשב שם שמתקיים בפני עצמו. שין עם מם רגילה, ולא עם מם סופית, נחשב שם שמתקיים בפני עצמו. ויהיה הגמרא ברייתא, סותרת את דברי רב חיסדא, מי טיבי יקשו בני הישיבה. שנינו בברייתא לגבי כתיבת תפילין ומזוזה, נאמר בתורה בספר דברים, פרק ו' פסוק ת', וכתבתם, תיבה זו דרשו החכמים כאילו היא מורכבת משתי תיבות, וכתבתם. ולמדו מכך שצריך שתהיה כתיבה תמה, שלימה כהלכתה. ולכן צריך הסופר להקפיד שלא יכתוב את אותיות אלפין, אותיות א' כאותיות עיינין, כאותיות עין, ולא את העיינין כאלפין. והתנא הוא צריך להזהיר על כך משום שקריאת אותיות אילו דומה, ויש אנשים שקוראים את האלף כעין ולהפך. כמו שמצינו במסכת מגילה בדף כ"ד עמוד ב', ומתוך כך יבואו להחליף ביניהם גם בעת כתיבתן. ובמקום שצריך לכתוב א', יכתבו עין, וכן להפך. וללא הדין של כתיבת תמה, היה מקום לומר שכשם שאין מקפידים על הקריאה, כך אין קפידה בהחלפת הכתיבה. ולכן אמר התנא שצריך הסופר להקפיד שלא לכתוב זו תחת זו מדין כתיבת תמה. ממשיכה הברייתא ואומרת, ולא יכתוב את הבטין כקפין, האות בית כאות כף, ולא את הקפין כבטין. הסופר צריך לדקדק בכתיבתם משום שהן דומות בצורתן, ויתכן שיחליף ביניהם ויכתוב בית במקום חף, או חף במקום בית. ויש שפרשו שמאחר ולאות ב' יש תג קטן למעלה בצד שמאל, ועוקץ קטן למטה בצד ימין, ולאות חף, אין מזה כלום, צריך הסופר להיזהר שכשכותב את האות חף, שיעשינו עגול כראוי ולא ימתח את הקו התחתון אפילו במעט, שלא ייראה כי עושה לו עוקץ ויהיה דומה לב', וכן כשכותב את האות ב' צריך שיהיו התג והעוקץ נראים בבהירור, שלא תיראה כמו האות כף. ממשיכה הברייתא ואומרת, לא את הגמין כצדין, ולא את הצדין כגמין. לא את האות ג' כמו הצד הסופית, ולא להפך. האות ג' והאות צד הסופית דומות קצת בצורתן, שכן לשתי האותיות הללו יש בצד אחד רגל אחת, ובצד השני שתי רגליים. אלא שבאות ג' הרגל האחת למעלה, ובאות צד הסופית היא למטה. אמנם ישנו חילוק מהותי ביניהם, שראש הגימל עווה וראש הצד הסופית דק, ונמצא אם כן שכשתהפוך את הגימל ויהיו שתי רגליה למעלה, אם לא תעשה נקה ראוי אלא תעשה את שתי רגליה אבות ואת ראשה תעשה דק, היא תדמה לצד הסופית. וכן כשתהפוך את הצד הסופית ויהיו שני ראשיה למטה, אם לא תעשה נקה ראוי אלא תעשה את הרגל עווה ואת שני ראשיה דקים, היא תדמה לגימל. לפיכך אמר התנה שצריך הסופר לדקדק בכתיבתן, שכן אם לא ידקדק בדברים שהוזכרו, ייראה הגימל כאילו כתב צד הסופית הפוכה, ויראה הצד הסופית כאילו כתב גימל הפוכה. מקרה נוסף שיכול הסופר לטעות בו ולגרום לכך שהגימל תיראה כצד הסופית, הוא, הועיל והרגל השמאלית של הגימל אינה מגיעה בשווה למקום שמגיעה רגל ימין, אלא למעלה ממנה מעט ומשוחה קצת לצד שמאל. אם ימתח את הרגל השמאלית של הגימל לצד מטה, עד שתהיה שווה לרגל הימנית, היא תיראה כצד הסופית הפוכה. ולכן יקפיד שהרגל השמאלית של הגימל לא תגיע בשווה למקום שמגיעה רגל ימין, אלא תהיה למעלה ממנה מעט ומשוחה קצת לצד שמאל. וכן הראש הימנית של הצד הסופית צריך להגיע למעלה בשווה לראש השמאלי, ואם ירחיק את הראש הימני ולא יגיענו בשווה, תיראה האות כגימל הפוכה. יש ראשונים שפרשו שכוונת הברייתא היא לצדי רגילה, ומזהיר התנא שלא ירחיק הסופר את הירך הימני של הצדי מגוף האות, לפי שאם יעשה כן ייראה כאילו כותב י' וג'. והפס המונח של הגימל מוטה קדימה. אומרת הברייתא ולא יעשה את הדלתין כרישין ולא את הרישין כדלתין. לאות דלת יש בראשו חוט בולט בצד ימין, מה שאין כן באות רי שהוא מתעגל בראשו, ללא כל הקמומית בצידו הימני, על כן הסופר צריך לדקדק בכך לעשותם כתיקונם, שלא יהיה חוד הדלת בולט וניכר, שאם לא כן ידמה לריש, ולריש לא יעשה אפילו הקמומית קלה בצד ימין כדי שלא ידמה כלל לדלת. ולא את ההיין כחטין, האות אי לא כמו האות חט ולא את החטין כאין. שירחיק את הרגל השמאלית של ההי מגגה באופן שלא תיגע בכלל. ובאות חט ידביק היטב את הרגל השמאלית של החט לגגה ולא ירחיקנה אפילו מעט. ולא את הוווין כיודין ולא את היודין כוווין. שלא יקצר את רגל הוו ולא יאריך את רגל היוד. ולא את הזיינין כנונין פשוטים. הכוונה לנון סופית. מאחר והראש של הזיין והראש של הנון סופית שווה לגמרי שבשניהם עווה ובולט מעט. משני צידי הרגל, אלא שרגל הזין קצרה ורגל הנון סופית ארוכה. לכן הוא צריך התנה להזיר על כך שידקדק הסופר שלא לקצר את רגל הנון סופית, ולא להאריך את רגל הזין. עוד אומרת הברייתא, לא את הטטין כפייפין כפופים, ולא את הפייפין כטטין. מאחר והראש של הטט נכפף לתוכה בצידה הימני, צריך הסופר לדקדק שלא יכפוף את ראש הטט לתוכה יותר מדי, אלא רק מעט. שאם יכפוף יותר מדי, תיראה כפי. אבל מה שכתבה הברייתא ולא את הפי כתת, אין כוונת התנא שיש חשש שיכתוב את הפי כמו תת, כי הפי לעולם לא תדמה לתת. רק אגב, מה ששנתה הברייתא להיזהר, לא לכתוב תת כמו פי, שנה התנא גם את הצורה ההפוכה, פי כתת. וכן את האותיות הכפולות, דהיינו כף, פי, צדי ונון, שהן תיבות הבאות גם באמצע התיבה בצורה כפופה, וגם בסוף התיבה בצורה פשוטה, אותיות סופיות, שצריכות להיות כפופים לא יעשום פשוטים, ואת אלו שבסוף התיבה שצריכות להיות פשוטים, לא יעשם כפופים. ולא יכתוב את הממין הבאים בסוף התיבה, המם סופית, כסמכין, כמו האות סמך, ולא את הסמכין כממין. המם סופית והסמך שתיהם אותיות סתומות לגמרי, שעל כן בנס היו עומדים בלוחות, אלא שהמם סופית מרובעת לגמרי והסמך עגולה. ולא יכתוב את הממין הסתומים, את המם סופית, פתוחים, ולא את הממין הפתוחים, סתומים. מביאה הברייתא דינים נוספים שהסופר צריך להקפיד בהם. פרשה שצריכה להיות פתוחה לא יעשנה סתומה. ופרשה שצריכה להיות סתומה לא יעשנה פתוחה. התורה מחולקת לפרשיות פרשיות כדרך שניתנו למשה בסיני. הסיבה לכך שניתנה בהפסקות מבוארת בתורת כהנים, כדי ליתן למשה אפשרות להתבונן מפרשה לפרשה. לפיכך, כשכותב הסופר את הפרשיות עליו להניח קלף חלק בין פרשה לפרשה בכדי להבדיל בין הפרשיות. ואופן עשיית הרווחים חלוק לשניים, יש רווח שעושים לפרשיות פתוחות ויש רווח שעושים לפרשיות סתומות. ונחלקו הראשונים באופני הרווחים שצריך להניח בשתי הפרשיות ובשיעורם. המרשל כתב שפרשה שאין לה כל השייכות עם הפרשה הקודמת ועניין חדש נקראת פרשה פתוחה. ופרשה שיש לה איזה שייכות עם הפרשה הקודמת נקראת פרשה סתומה. שיטת הרמב״ם שפרשה פתוחה היא פרשה מתחילה לעולם בתחילת שורה והתכנו בה שני אופנים. אופן אחד שהפרשה הקודמת מסתיימת באמצע שורה. יש רווח של 9 אותיות עד סוף השורה, שאז הפרשה הבאה מתחילה בשורה הבאה. אופן שני, כשהפרשה הקודמת מסתיימת באמצע שורה ואין רווח של 9 אותיות עד סוף השורה, אז הפרשה הבאה מתחילה בשורה השלישית ומניח ביניהם שורה אחת ריקה. ופרשה סתומה היא פרשה שאינה מתחילה בתחילת השורה, והתכנו בה 3 אופנים. אופן אחד, כשהפרשה הקודמת מסתיימת באמצע השורה ויש רווח של יותר מ9 אותיות עד סוף השורה, אז מניח רווח של 9 אותיות ומתחילה את הפרשה הבאה באותה שורה, אפילו בתיבה אחת. אפילו אם יש לו מספיק רק לכתוב תיבה אחת. אופן שני, כשהפרשה הקודמת מסתיימת באמצע השורה ויש רק רווח של 9 אותיות עד סוף השורה. במקרה כזה מניח בשורה הבאה רווח מועט ומתחיל את הפרשה הבאה. ואופן שלישי, כשהפרשה הקודמת מסתיימת בסוף השורה או באמצע השורה ואין רווח של 9 אותיות, מניח בשורה הבאה רווח של 9 אותיות ומתחיל את הפרשה השנייה. רבינו תם סובר שפרשה סתומה היא פרשה שמתחילה באותה שורה שמסתיימת הפרשה הקודמת ברווח של 2 אותיות או יותר. ממשיכה הברייתא ואומרת, פרשה של ספר תורה שכתבה כשירה, ככל השירות שבתורה נביאים וכתובים הכתובות בדילוגים, באופן שנראה הכתב כאריח על גבי לבינה. אריח ולבינה הם שני סוגי אבנים והלבינה רוחבה פי 2 מן האריח. מפרש רש"י במסכת מגילה בדף ט"ז שהשירה כתובה באופן שהחלק החלק הנמשל ללבינה הוא פי 2 מהכתב הנמשל להריח, והכתב עומד על גבי החלק החלק שבשורה מתחתיו. אז כתבה כשירה או שכתב את השירה כיוצא בה כדרך תיבת שער הפרשיות, או שכתב שלא בדיו אלא במינים אחרים, או שכתב את האזכרות שמות השם בזהב, הרי אילו יגנזו כדין כתבי הקודש שאינם ראויים לקריאה. הרי שמפורש בברייתא שמם סתום שעשאו פתוח ומם פתוח שעשאו סתום פסול. איך אמר רב חסדא שסתום שעשאו פתוח כשר? מיישבת הגמרא את הקושייה בכך שמביאה ברייתא אחרת המסייעת לדברי רב חסדא. תרצת הגמרא הוא דאמר כהאי תנא. רב חסדא שאמר שכשר סובר כשיטת התנא המובא בברייתא. לתניא שנינו בברייתא בעניין הקרבת הקורבנות בשבעת ימי חג הסוכות. רב יהודה בן בתירא אומר נאמר בקורבנות היום השני ונזקיהם. ונאמר בקורבנות היום השישי ונסחיה. ונאמר בקורבנות היום השביעי כמשפטם. שלא כבשאר הימים שנאמר בהם ונזקה וכמשפט. הרי שבכל 3 התיבות הנזכרות ישנם 3 אותיות מיותרות, האות מם של היום השני, האות י' של היום השישי והאות מם של היום השביעי. וכולם מצטרפות לתיבת מים, מכאן דרשו חכמים שיש רמז למצוות ניסוך המים מן התורה. מצוות ניסוך המים בשבעת הימים של חג הסוכות נאמרה בהלכה למשה מסיני, כמה מבואר במסכת סוכה בדף מ"ד. ובמסכת יומא בדף זך מבואר שהיו מנסחים את המים על גבי המזבח בכל יום משבעת ימי החג בעת הקרבת תמיד של שחר. הרי שהטענה זה דורש את המם שבמילה ונזקיהם שהוא מם סופית, כאילו היה זה מם בתחילת תיבה שהוא מם פתוח, אם כן מוכח שלדעתו אם כתב הסופר מם סתום במקום מם פתוח, הספר כשר. ומידי פתוח ועשהו סתום כשר, מזה שאנחנו רואים שאות שאמורה להיות פתוחה ועשה אותה סתומה, הספר כשר, יש לנו ללמוד שסתום נעמי גם בסתום, הדין כך, שסתום ועשהו פתוח, שכשכתב אות פתוחה במקום סתומה, כגון שין מם במקום שין מם סופית, הספר כשר. דוחה הגמרא את התירוץ ואומרת מדמי, האם ניתן לדמות את חידושו של רב חסדא למה שנתבהר בדרשה של רב יהודה בן בתירא? הרי בפתוח ועשאו סתום בכתיבת מם סופית במקום מם רגילה, אילו ייקה מעל אלי, הוא מעלה את האות בחשיבות, כי מם סתום היה בלוחות ומם פתוח לא. כמו שמוכח ממה דאמר רב חסדא, שאותיות מם וסמך שנכתבו בלוחות הברית בנס היו עומדים. לפי שהכתב שבלוחות היה חקוק באבן מעבר לעבר. כפי שנאמר, לוחות העדות לוחות אבן כתובים באצבע אלוקים. ונאמר ושתי לוחות העדות בידו לוחות כתובים משני אבריהם, מזה ומזהם כתובים. ואם לא שהייתה עמידתם בנס, הייתה חתיכת האבן שבתוך המם הסתום והסמך נופלת. ומכיוון שמם סתום בוודאי היה בלוחות, כי רק בו שייך הנס הזה, מוכח שלא היה בלוחות מם פתוח. ומאחר שמם סתום היה בלוחות ומם פתוח לא היה בלוחות, נמצא שבכתיבת מם סתום במקום מם פתוח, כתב אות מובחרת יותר, לפיכך כתיבתו כשירה. ואין לומר שמלבד המם הסתום היה בלוחות, גם מם פתוח, שהרי אחד מהם מתחדש רק אחר כך על ידי הנביאים, כמבואר בסמוך ובהכרח, שמה שנתחדש על ידם הוא מם פתוח. מם רגילה. אלא סתום ועשאו פתוח, מה שאין כן בכתיבת מם פתוח במקום מם סתום, שבשינוי הזה גרוע כמגר אלי, ומגרע מחשיבות האות שהייתה אמורה להיכתף, שהרי מם פתוח לא היה בלוחות. כמו שמבואר ממד אמר רבי ירמיה ואיתימה, ויש אומרים שאמר רב חייא בר אבא, אותיות מנצפח, מם פתוח, נון, צדי, פי וחף, הכפופות צופים אמרום, נביאה דורות חיצ'ום. ומצינו שנקראו הנביאים בלשון צופים, כמו שנאמר כל צופה הכנסו כל, והאיש אחד מן הרמתיים צופים, ודרשו במסכת מגילה בדף י' עמוד א', אחד מ-200 צופים שנתנבו לישראל. אז נביאה הדורות חיצ'ו אותם את אותיות מנצפח, נמצא שהכותב מם פתוח במקום סתום, כתבו בצורה גרועה יותר. ועל כן, אין להביא ראיה מדברי רבי יהודה בן בתירא שהכשיר כתיבת מם סתומה במקום פתוחה, שנכשיר גם כתיבת מם פתוחה במקום סתומה, ואם כן חוזרת הקושייה על רב חסדא, איך אמר שסופר שהיה אמור לכתוב אות סתומה והסעה פתוחה, כשר, הרי שנינו בברייתא לילד דף ג' עמוד ב', שבאופן כזה הכתיבה פסולה. דוחה הגמרא את הדחייה ואומרת, ותסברה, וכי כך אתה סבור שאותיות מנצפח צופים אמרום? והכתיב הרי נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק למדלת, אלה המצוות אשר ציווה השם את משה אל בני ישראל באר סיני. ודרשו בתורת כהנים על פרשת בחוקותיי, מן המילים אלה המצוות שאין הנביא רשאי לחדש שום דבר מעתה מעת שניתנה תורה למשה בסיני. איך ייתכן לומר שהנביאים חידשו אותיות שלא היו בתורה? אלא בהכרח דמאה ואווי, שגם בלוחות היו כל האותיות הפתוחות והסתומות, הפשוטות והכפופות, אולם מידע לא אווי ידעין, אי באמצע תיבה, והי בסוף תיבה. לא היו יודעים אילו סוגי אותיות מיקומם באמצע התיבה, ואיזה סוגי אותיות מיקומם בסוף התיבה. והיו כל האותיות נכתבות בין באמצע ובין בסוף, ואתו צופים, תקנינו. באו הנביאים ותקנו שמם פתוח והאותיות הכפופות מקומם באמצע התיבה, מם סתום והאותיות הפשוטות מקומם בסוף התיבה. נמצא אם כן שכל האותיות היו כתובות בלוחות ואין מעלה לאות סתומה יותר מפתוחה. לפיכך ניתן לומר שרב חסדא סבר כרבי יהודה בן בתירא, וגם אם כתב מם פתוחה במקום מם סתומה, הספר כשר. מקשה הגמרא והקטי ועדיין קשה, איך חידשו הנביאים איזה אותיות כתובים באמצע התיבה ואיזה כתובים בסוף התיבה? הרי מהכתוב אלה המצוות למדנו שאין הנביא רשאי לחדש שום דבר מעתה, וגם תקנה זו חידושו. ותרץ את הגמרא שאכן כבר מימות משה היה לכל סוגי האותיות מקום קבוע, אלא שהסופרים האדיוטות שבמשך הדורות שכחום, היו כותבים את כל סוגי האותיות בין באמצע התיבה ובין בסופה, וחזרו הנביאים ויסדום כראוי איזו אות באמצע ואיזו בסוף, כפי שהיה מקובל בידם במסורה. אם כן, למסקנת הדברים הציינו שנחלקו תנאים בדין המשנה בכתיבתו ממם פתוחה לסתומה ולהפך. שיטת הברייתא לעיל בדף קוף ג' עמוד ב' שהספר פסול, שיטת רבי יהודה בן בתירא שכותב מם סתומה במקום מם פתוחה, הספר כשר, שיטת רב חסדא, שניתן להוכיח מדברי רבי יהודה שבמשנתנו שגם בכותב מם פתוח במקום מם סתום, הספר כשר, ומבואר בגמרא שגם רבי יהודה בן בתירא יסבור כך. גופה אומרת הגמרא, נשוב למה שאמר רב חסדא, מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדים, ודבריו מתבארים על פי ממרה נוספת שאמר רב חסדא, הכתב שבלוחות היה נקרא מבפנים ונקרא גם מבחוץ, דהיינו, היה ניתן לקרוא את הכתב משני עברי הלוחות, אלא שמהעבר השני היו האותיות הפוכות והתיבה הפוכה, כך שהייתה נקראת מסופה לתחילתה. כגון המילה נבוב הייתה נקראת בעבר השני בובן, וכן המילה באר הייתה נקראת בעבר השני רהב, וכן תיבת סרו הייתה נקראת בעבר השני ורס. ואף על פי שהתיבות הללו לא היו בלוחות, נקטה אותם הגמרא לדוגמה בלבד. ומאחר וחקיקת הכתב הייתה נוקבת את טובי הלוח מעבר לעבר, בהכרח שהמם והסמך היו עומדות בנס, כי התוך שלהן היה חתיכת אבן שתלויה באוויר. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף קוף ג' במסכת שבת עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מתי קודח חייו? שאלה שנייה, כמה שיעור חורש? ולמה ראוי השיעור הזה? שאלה שלישית, האם פסיק רישה שלא ניחלי מותר לכתחילה בשבת? התשובה בתוספות. שאלה רביעית, שרת צריטה על נסר, האם חייב? שאלה חמישית, מיכן לומדים שבמלאכת כותב אין צריך לכתוב כל השם אלא רק בית אותיות? והשאלה האחרונה על דף קוף ג', הכותב ספר תורה וכתב האזכרות מזהב, מה דין הספר תורה? אלה הם השאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית, בדפינו היומי דף קג במסכת שבת, וכעת אל פנינתנו, שונה הלכות.
כל השוי והנוכל בכל יוי, מובטח לשירות בנוי למבוא, כל עוד הבא
בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. החורש כלשהו חייב המנקש בעיקרי האילנות והמקרסם הסבים או המזרד את השריגים כדי לייפות את הקרקע, הרי זה תולדת חורש ומי שיעשה כלשהו חייב. התולש הוא לשין והמזרד זרדים אם לאכילה שיעורו כגר או גרת, אם לבהמה שיעורו כמלוא פקדי ואם להסקה שיעורו כדי לבשל ביצה. הכותב שתי אותיות חייב, הכותב בכל כתב ובכל לשון חייב, ואפילו משני סימניות. רושם תולדת כותבו. כיצד הרושם רשמים וצורות בכותל וכיוצא בהם כדי שציירים רושמים? הרי זה חייב משום כותב. הכותב בשמאלו פטור. איתר שכתב בימינו פטור, ואם כתב בשמאלו חייב. השולט בשתי ידיו בשווה וכתב בין בימינו בין בשמאלו חייב. כל המתכוון לעשות מלאכה בשבת והתחיל בה ועשה כשיעור חייב. אף על פי שלא ישלים כל המלאכה שהתכוון להשלימה, כיצד הרי שהתכוון לכתוב איגרת או שטר בשבת, אין אומרים לו יתחייב עד שישלים חפצו ויכתוב כל השטר או את כל האיגרת, אלא משיכתוב שתי אותיות יתחייב, וכן אם יתכוון להירוק בגד שלם, כשיירוק שני חוטים יתחייב, ואף על פי שכוונתו להשלים, אבל הועיל ועשה כשיעור בכוונה, חייב וכן כל כיוצא בזה. הכותב עוד כפולה פעמיים, והוא שם אחד כגון דד, תת, גג, רר, שש, סס, חוך, חייב. אחד העושה אב מאבות מלאכות או תולדה מתולדות במזית חייב קראת. ואם באו עדים נסכל, בשוגג חייב חטאת קבועה. ואם כן, מה ההפרש יש בין האבות לתולדות? אין ביניהם הפרש של עניין הקורבן בלבד שהעושה בשוגג. אם עשה אבות הרבה בעלם אחד, חייב חטאת על כל אב ואב. אם עשה אב ותולדותיו בעלם אחד, אינו חייב אלא חטאת אחת. הכותב ספר תורה תפילין יכתוב כתיבת תמה ומיושרת. ואם כתב א' למד ביחד אינו כשר. צריך להיזהר בספר תורה ותפילין שלא תיפסל צורת שום אות עד שאינה נקראת או דומה לאות אחרת, בין בעיקר הכתיבה, בין בקרע, בין בנקף שניקב בה, בין בתשטוש, ולכתחילה יכתוב בכתיבת תמה כמבואר בטור ובשאר הפוסקים, והוא ידוע אצל הסופרים. פרשה פתוחה בספר תורה שעשה סתומה או סתומה שעשה פתוחה ייגנז, ויש אומרים שמותר לתקנו כמו שאר טעויות. וכן נהגו הסופרים לתקנו באופן שאפשר למחוק בלא שיפגע בשם. כתב את השירה כשאר הכתב או שכתב שאר הכתב כשירה פסול, ודווקא אם כתב השירה כשאר הכתב בלא פיזור, אבל אם שינה בפיזור ממה שנהגו לא פסל, ובלבד שיהיה הריח על גבי לבינה. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים עם משנה יומית. חלק א', חלק ב'. חלק א', אותה משניות שאינה להם גמרה, ואנחנו לומדים כדי להשלים את השס. אנחנו חזים בסדר זרעים, מסכת תרומות פרק ב' משנה ד'. אין תורמים ממן על שאינו מינו, כגון מחיתים על שעורים ומתמרים על תאנים, ואם תרם אין תרומתו תרומה. כל מין חיתים כגון חיתים אדומות וחיתים לבנות אחד נחשב כמין אחד לעניין תרומה ותורמים מאילו על אילו. כל מין תאנים כגון תאנים שחורות ולבנות וגרגורות, תאנים יבישות ודבילה, תאנים דרוסות ודבוקות בעיגול אחד, מין אחד הם, ותורם מזה על זה, כגון מתאנים על גרגורות ודבילה. כל מקום שיש כהן ואפשר לתת לו את התרומה מיד תורם מן היפה, כגון מן התאנים על הגרגורות, שהתאנים יפות מן הגרגורות, וכל מקום שאין כהן והתורם צריך לשמור על התרומה עד שיבוא כהן או שצריך להביאה לכהן במקום אחר, תורם מן המתקיים, כגון מן הגרגורות על התאנים, שהגרגורות מתקיימות זמן רב ואינה מתקלקלות, ואילו התאנים מתקלקלות מהר. רבי יהודה אומר, לעולם הוא תורם מן היפה, שנאמר בהרימכם את חלבו ממנו, לעולם יש להרים חלבו, כלומר לתרום את היפה ולא חוששים להפסד כהן. ואין הלכה כרב יהודה. מסכת תרומות פרק ב' משנה ה', תורמים בצל קטן שלם ולא חצי בצל גדול, אף על פי שחצי בצל גדול יפה מבצל קטן שלם, מכל מקום תורמים בצל קטן שלם לפי שהוא מתקיים יותר, ומדובר כאן במקום שאין כהן כדעת הנקמה במשנה הקודמת. רב יהודה אומר, לא, כי אין תורמים בצל שלם אלא חצי בצל גדול שהוא יפה יותר. וכן היה רב יהודה אומר, תורמים בצלים מבני המדינה הגדלים בעיירות, שהם מין משובח יותר על הכפרים, על הבצלים הגדלים בכפרים, שהם קטנים אף שהם מתקיימים יותר, אבל לא מן הכפרים אין תורמים מן הבצלים של בני הכפרים על בני המדינה, אלא בצלים של בני המדינה, מפני שהוא הבצל מבני המדינה. מאכל פוליטיקין, מאכל אנשים חשובים ורמי המעלה, ומכאן שהוא יפה וחשוב, מי בצל הכופרי? מסכת תרומות פרק ב', משנה ו', המשנה חותמת את הפרק. ותורמין זיתי שמן, זיתים משובחים הראויים להוציא מהם שמן על זיתי כבש, שכובשים אותם במי מלח או בחומץ ואין בהם שמן הרבה, ולא זיתי כבש על זיתי שמן לפי שהוא מין רע על מין יפה. ויין שאינו מבושל, תורמים יין שאינו מבושל על המבושל, שיין שאינו מבושל יפה יותר לשתייה מהיין המבושל, ולא מן המבושל על שאינו מבושל. יש מפרשים שהבבה הזו היא המשך דבריו של רב יהודה שבא להשמיענו שאפילו במקום שאין כהן, תורמים זיתי שמן ויין שאינו מבושל שהם משובחים ויפים יותר, ולא זיתי כבש ויין מבושל אף על פי שאלו מתקיימים יותר. זה הכלל. משנתנו באה לסכם את שני הדינים ששנינו בשתי המשניות הקודמות, שאין תורמים ממין על שאינו מינו, ושתורמים מן היפה על הרע ולא מן הרע על היפה. כלשהו קילאי בחברו שני מינים שונים שהם קילאים זה בזה, לא יתרום מזה על זה, אפילו מן היפה על רע. ואפילו בדיעבד אין תרומתו תרומה. וכל שאינו קילאים בחברו שני מינים שאינם קילאים זה בזה, תורם מן היפה על הרע מהמין המשובח למין הגרוע, אבל לא מן הרע על היפה. ואם תרם מן הרע על היפה תרומתו תרומה, אף כשתרם במזיד הועיל וראוי לאכילה. חוץ מן הזונין על החיטים שאינן אוכל, שהתורם מן הזונין על החיטים אף על פי שאינם קילאים זה בזה, מכל מקום אין תרומתו תרומה, שאין הזונין ראויים למאכל אדם. זונין הם מין גרעינים שחורים הגדלים בין החיטים, יש שמקיימים אותם למאכל יונים, והקישות והמלפפון מין אחד, שאינם קילאים זה בזה, ונחשבים כמין אחד גם לעניין תרומה ותורמים מזה על זה. רב יהודה אומר שני מינים, הקישות והמלפפון שני מינים הם ואין תורמים מזה על זה. וכן גם לעניין קילאים, סובר רב יהודה שהם קילאים זה בזה, כמו ששנינו במסכת קילאים. עד כאן משנה יומית חלק א', ואנו חותמים את שיעור דפינו היומי, עם משנה יומית חלק ב' מתוך מפעל המשנה היומית קביעותה, בו לומדים את המשניות כסדר השס, ואוחזים אנו בסדר קודשים, מסכת מעילה. היום בסייעתא דשמיא נלמד את המשנה החותמת את הפרק השני, והמשנה הפותחת את הפרק השלישי. מסכת מעילה פרק ב' משנה ת'. המשניות הקודמות דנו בחלקי הקורבנות הבשר האימורים ושיערי המנחות שיש להם מתירים, דהיינו שיש דבר אחר המתירם למזבח או לאכילת כהנים. המשנה שלפנינו עוסקת בדברים שאין להם מתירים. אומרת המשנה, הקומץ של המנחות הנאכלות והלבונה של מנחות הנאכלות והקטורת ומנחת כהנים ומנחת כהן משיח ומנחת נסכים, הבא עם קורבן בהמה מועלין בהם מי שהוקדשו בקדושת פה, לאחר שקדשו בכלי שרת וכשרו להיפסל בנגיעת טבול יום ובנגיעת מחוסר כיפורים ובלינה, וחייבים עליהם קראת משום נותר ומשום תמה ופיגול אין בהן. זה הכלל, כל דבר שיש לו מתירין אין חייבים עליו משום פיגול נותר ותמה, עד שיקרבו מתיריו. וכל דבר שאין לו מתירין, כגון שקדש בכלי שרת, חייבים עליו כרת משום נותר ומשום תמה, ופיגול אין בו. כאן סיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השני של מסכת מעילה. הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השלישי במסכת מעילה, משנה א'. המשניות הבאות עוסקות בקודשים כאלה שדינם הוא לא נהנין ולא מועלין, דהיינו. אין בהם תורת מעילה מן התורה מפני שאינם ראויים להקרבה ומטעמים אחרים ומכל מקום אסור להנות מהם מדאורייתא ומדרבנן. משנתנו פותחת רשימה זו בחטאות המיתות, היינו קורבנות חטאות, שמסיבות שונות אי אפשר להקריבם, והלכה למשה מסיני היא שחטאות אילו מיתות שאין ממתינים עד שיפול בהן מום כדי לבדותן, אלא גורמים להם למות, דנה המשנה בדינם של חטאות אילו לעניין מעילה. אומרת המשנה ולד של בהמת חטאת שאינו ראוי להקרבה ותמורת חטאת, בהמה שעשהו התמורה לקורבן חטאת, שהיא מתקדשת בקדושת חטאת אבל אינה קריבה, וחטאת שמתו בעליה לפני שהיא קריבוה, ושוב אינה קריבה מכיוון שמתו הבעלים ואינה מתכפרים בהקרבתה, בכל שלושת המקרים הללו, הלכה למשה מסיני שגורמים מהבהמות הללו שימותו ברעב. שלוש החטאות המוזכרות, ולד, תמורה וזו שמתו בעליה, מיתות בכל עניין. והמשנה מונה עוד שתי חטאות שבהן אין הדין קבוע, אלא דינן שימותו רק במקרים מסוימים כדלהלן. חטאת שנשתאו מלהקריבה עד שעברה שנתה, שגיל הבהמה כעת הוא יותר משנה ומחמת כן נפסלה להקרבה, ועבדה החטאת הזו ושוב נמצאה קודם שנתכפרו הבעלים באחרת, וכן חטאת שעבדה ונמצאת כשהיא בעלת מום לפני שנתכפרו הבעלים באחרת, הדין של החטאת הפסולה בשני המקרים הוא כך. אם דנים עליה מי שכיפרו הבעלים, שלאחר שנמצאה חטאת זו נתכפרו הבעלים בחטאת אחרת, דינה של החטאת הפסולה שתמות, כי יש בה עכשיו שני חסרונות, גם מצד עצמה מחמת גילה או בגלל המום וגם שעבדה. ובחגון זה נאמרה הלכה למשה מסיני, חטאת שנתכפרו בעליה באחרת תמות, וכיוון שהיא עומדת למיטה אינה עושה תמורה. אם המירו אותה בבהמה אחרת לא חלה קדושת תמורה על אותה בהמה, וכן לא נהנים ממנה שאסור מדרבנן להנות ממנה, ואולם אף על פי כן, לא מועלין הנהנה פטור מקורבן מעילה שאין בתורת מעילה מאחר שהיא עומדת למיטה. ואם דנים על החטאת הפסולה עד שלא כיפרו הבעלים, לפני שנתכפרו הבעלים בקורבן אחר, תראה החטאת עד שתסתאב, עד שיפול במום, ותימחר ויביא בדמי החטאת אחרת. וכיוון שחטאת זו אינה עומדת למיטה, הרי זו עושה תמורה, אם אמירו אותה בבהמה אחרת, חלה קדושת תמורה על אותה הבהמה, וכמו כן מועלים בה, כדין כל נהנה מן ההקדש. עד כאן המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית. את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי, כ"ה בסיוון תש"פ, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף ק"ג, במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום חמישי, כ"ו בסיוון תש"פ, ונלמד את דף ק"ד במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מי נותן התורה? חילכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.